סדר המאורות בספר עזרא ונחמיה, נכון? מתי מתרחשת מגילת אסתר? ובמילה הגמרא גם מבררת את הנקודה הזאת. מתי מתרחשת מגילת אסתר? מתי מתרחשת מגילת אסתר? לפי סדר המאורות בספר עזרא ונחמיה, נכון? היישוב הוא התקבץ, בנה שיבה ציון, היישוב התקבץ לארץ ישראל. ואז ניסו להתחיל את בית המקדש, והצרי יהודה מלאו ולשינו עליהם לפני מלכי פרס. מלכי פרס יצא הוראה להפסיק את בניין הבית. זה גם שגדה שמרדכי יצא עם המן, יצאו ביחד, הוא מצרי יהודה, והוא מכירים, נכון, הגדה ידועה בגמרא, והלכו להשתדל לפני מלכי פרס שיתירו את ה... את, ה... את בניין הבית. ואז מרדכי, שהיה כבר מהעולים הראשונים לארץ ישראל, נשתהה שם בפרס, והשתלשל סיפור מגילת אסתר. אסתר נישאה לאחשוורוש, ובנם דריווש התיר מחדש בבית המקדש. אז הוא מסתדר בתוך 18 שנה שם, צריך להתבונן. על כל פנים, הסיפור הוא סיפור של בניין הבית. השתלשלות הדברים התחילה מרצון של שבי ציון לבנות בית השם כבתחילה, והשתלשלו הדברים, ומרדכי ירד כדי להשתדל בניין הבית לפרס, ושם התחשה לנו כל הסיפור מרדכי והמן, וקיבלנו את ההתר לבנות את בית המקדש לבסוף. אני רוצה להם, בכוונה אני אומר את זה, בגלל שמרדכי ואסתר מתבאר במגילה, ועליהם נצטרך להתעכב במבט שלנו, הם מבני איזה שבט, גם מרדכי גם אסתר מאיזה שבט הם, שבט בנימין. שבט בנימין הוא מיוחד מאוד להשראת שכינה. כך נתון מסכת זבחים, כתוב ככה מסכת זבחים, ש קיאת הרב דמי אמר רבי, בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל, בשילו ונו וגבעון, זה אלה הבמות הגדולות, זה ככה נקרא פה כמקום אחד, ובית עולמי, בית שבנה שלמה המלך, בית המקדש, ובכולן לא שרתה אלה בחלק בנימין, שנאמר חופף עליו כל היום, כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. חופף על כל היום ובין כתפיו שכן, זה בברכתו של משה לבנימין. אז החופף עליו זה ביטוי להשראת שכינה מאוד מיוחד, ביטוי מאוד מיוחד של השראת שכינה וכל. אז כתוב אחרי זה הגמרא דנה בזה, שפה הוא ככה סיפור מעניין, כי אזיל אביי אמרה כמי דרב יוסף, סיפר לו את, את הדברי רב דימי האלה לפני רב יוסף. אמר חד בר אבא לקהיליל, קהיליל זה היה אביו של אביי שנפטר בדמי ימיו ולא מתקן, היה לו בן אחד וגם הוא לא ידע, כמו שצריך ללמוד, אוי ואבוי. והכתיב היתוש משכן שילו, כתיב הימאס באוהל יוסף, ושבט אפרים לא בחר. כתוב שמשכן שילו היה בנחלתם של יוסף, כך אומר רב יוסף לאביי. אז קהיליל לזה כבר לא, אבא שלך גם נח, טיפה נחת כבר גם אין לו. אמר עבדה, מה יקשה? זה לא ככה, דילמה שכינה בחלק בנימין, וסנהדר גדולה בחלק יוסף. מתאר גם בניין הבית, משכן שילו כדוגמת בניין הבית, היה סנהדרין נמצאת בחלקו של יוסף, אבל מקום השראת שכינה היה בחלקו של בנימין. ככה עבר שם בגבולות בצורה כזאת. מעניין, אני אקרא רק את הגמרא מצד העניין הזה. שואל את הגמרא, אמר לי, אחי, אשתה אתה מקרבה נחלות, גבי הדדך מי מקרבה? הנחלה שבצל יהודה שאפשר לשים סנהדרין בחלק יהודה במקום השראת שכינה אצל בנימין, זה הגבולות הם שם ברורים. יהודה מגיע לבנימין, ובנימין שם על הגבול הזה אפשר לייצר מצב של סנהדרין במקום השראת שכינה במובן הזה. אז אומר חינמי, אז אומר כן חינמי קרבן, כדמר רבי חמה ברבי חנינה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, והיה המזבח בנוי, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעה. החינם יוצאת היוצאת בחלקו של יוסף לחלקו של בנימין. ואני הכתיב טענת שילו. אז הוא אומר הסדר הדברים שהוא הייתה אצל בנימין, הייתה רצועה יוצאת מבנימין או מיהודה מתוך הגבול, היה יוצא לסדר דברים של גבול שונה, ולמעשה מקום אחר מסורת הצבחים כתוב שכל המזבח היה בנחלת בנימין וחלק מהיסוד היה אצל יהודה. אומר באותו אופן הייתה איזה מין רצועה כזאת יוצאת מאזור יוסף של אזור בנימין, אבל מקום השראת השכינה היה בחלקו של בנימין. בנימין הוא ממצע בגבול שלו בין יהודה לבין יוסף, וכל מקומות ששרתה עליהם שכינה זה אצל בנימין הצדיק, לא אצל יהודה ולא אצל יוסף, למרות שאנחנו יודעים משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל אצל בנימין הצדיק שרתה השכינה. והפלא הגדול הזה, חלק מהמקומות האם צריך לברר אותה, מה עניינו זה של בנימין הצדיק ליסוד של השראת שכינה. דברים שנסה טיפה להתמודד איתם בסיפור המגילה שלפנינו. וכך כתוב במגילה, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן איש, נכון? זוכר אתם את ה... בן קיש, איש ימיני, איש יהודי ואיש ימיני, לכאורה זה לא מסתדר, איש יהודי משבט יהודה, איש ימיני משבט בנימין, ומה השילוב המרתק הזה בין איש יהודה ואיש בנימין אצל מרדכי, אפילו אנחנו כולנו קוראים לו מרדכי היהודי, למרות שהוא מתברר לפי השושלת המשפחתית משבט בנימין, ועל כל פנים הוא הנקרא מרדכי היהודי משבט יהודה. ואנחנו עסוקים, עסקנו הרבה בשיעורי התנ״ך בדמותו של שאול, עדיין אנחנו עסוקים עדיין היום, שהוא לכאורה הדמות הראשונה שפגשים איתו, מייסד המלכות בישראל, וכשהוא נשלח לפרשה שלנו להכריז הראש של המלאק, הוא לא עמד במשימה שלו ונחרטה מלכותו כתוצאה מהדבר הזה. אנחנו שאלנו הרבה פעמים, עסק קצת מה אמר לנו, מה זה דמותו של שאול הצדיק, שהוא היה בחור וטוב וגבוה ואין טוב כמו בכל גבול ישראל, ככה כתוב על שאול, נכון? כאשר הוא הלך למלוך על ארץ ישראל, על עם ישראל, אז כתוב שהוא היה בחור וטוב ואין כמו בכל עם ישראל, כשזה כולל גם את מי, את מי עולה בטובו על מי עוד? מה? דוד, נכון? דוד בן כמה היה שהמליכו את שאול לפי סדר עולם? בן כמה הוא היה? עסקנו בזה, נכון? בן כמה דוד הוא היה אז? 16-17, כמה נותנים לו? רבי אוריה? 28, נכון? למה? שאול, מלכות שאול שנתיים, דוד מולך בן 30 בחברון, סימן שבהמלכת שאול הוא היה בן 28. וכששמואל הנביא הוא בא ועושה לנו סריקה של כל ישראל כולם ואומר שאין אדם יותר טוב משאול, זה כולל גם את מי? דוד מלך ישראל חי וקיים, כולל איתו גם את דוד מלך ישראל. אדם הזה, אומרים ששאול, יש כמה פסוקים רואים, הוא בצדקתו על כל ימיו של שאול, נאמר שהוא בצדקתו מרשב הגמירה, הוא בצדקתו השלמה של שאול, למרות שיש את כל ה... סיפורי הדברים בספר שמואל שהם צריכים ללמד בפני עצמם מה הדברים שקרו שם. על כל פנים אלה הדברים לגבי שאול, ורצינו לברר, להתעמת קצת כמה אנחנו יכולים להסתכל בדמותו של שאול. אז אנחנו אמרנו אחת הדוגמאות לשאול, כשבקינה כשמתו שאול ויונתן, אז דוד מקונן עליהם ואיך הוא אומר, חרב, למי הוא נותן את החרב ולמי הוא נותן את הקשת? מה? את החרב למי? לשאול, ואת הקשת ליונתן. יונתן הוא קצת דומה לדוד, זה מעניין כל הסיפור הזה של הקשת. על כל פנים כתוב ללמד בני יהודה קשת, כך הוא אומר בהתחלת הקינה. אבל החרב של שאול, שאול הוא דורש מגיבור המלחמה, שהוא ידע, כמו שאומרים היום, לקצר טווח, להיות מספיק גיבור בעוצמה, להיות נכון לרגע מול האויב שלו, לא להתחיל חשבונות של קשתות, תחבונות ועניינים ותחכום, מזלי מזלות, הבאת לא מאמין, הבאת לא משמאל, צריך לעמוד מול האויב בגובה העיניים, כמו שאומרים, לראות את הלבן שבעיניים של האויב. עכשיו, זה דרישת שאול מהאדם. הוא שאול איש, אנחנו נגיד מופנע, לא פסיכולוגיה של שאול המלך, אבל שהוא מאוד אחראי, מאוד רציני, כל דבר ודבר שקול, מדוד, ואין אצלו חוכמס, כמו שנגיד ככה אמרנו אצל דוד המלך. דוד, השקפותיו של דוד בספר שמואל, הן צריכות גם הם ללמד בפני עצמן. אבל שאול זה איש מאוד רציני, מאוד אחראי, והוא כשיש מלחמה, נלחמים. נכון? וכל הפרקי כישלונות של שאול, זה כביכול לבוא לומר שרציונליות, אחריות, מוסרית, אישית, גוברת על פני שיקולים של השראת שכינה, שירת חיים, נקרא לזה כמו שהוא קרא לזה, אצל שאול. בכוונה אנחנו נכנסים מיד בתיאור הזה אל הסיפור של המגילה שלנו, כשמרדכי היהודי יושב בשער המלך, כתוב כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וגם זה כתוב בגמרא, כתוב מה עשה לי שאול הזה מרדכי שהוא איש ימיני, כן, הוא לא משתחווה. הוא אדם הזה, אומרים, ככה אמרו, בנימין הצדיק לא השתחווה לעשיו, נכון? ככה אומרים, אנחנו בני בנימין, לא משתחווים לגוי. אז מרדכי לא יחרב להשתחווה, עומד שם בשער המלך, עומד שם, עובר שם המן, אומרים לו, רב מרדכי, אתה יכול, אתה יש לך גם רוח הקודש מיוחדת, אתה יכול, אתה חשוב לך לשבת פה, ברגעים המיוחדים שעובר המן, אפשר ללכת קצת הצידה, לא צריך לעמוד בדיוק מול הרשע הזה, לחמם אותו, להרגיז אותו, להצבן אותו. יש פה איזה בן אדם עקשן, איש עקרונות, שלא מבין מה שמימינו ומה שמשמאלו, עומד שם תקוע מול המן, שהתפוצץ העולם. זה ככה מזכיר מעט את מידתו של שאול. פה יש אדם הזה שעשה מעצמו עבודה זרה, ואנחנו נעמוד מולו. אנחנו לא נוותר. מה זה אתה לא מוותר? מותר אתה לעשות סיבוב בחיים. לא צריך כל פעם סירות נפש של הדבר הכי ברור, הכי חזק, הכי מדוקדק. אתם מבינים, אתם מכירים את זה, לא? זה בלימוד רגיל של המגילה אומרים את זה, נכון? ומרדכי לא יחרב ולא ישתחווה, הוא בא בעמדה, נקרא זה בעמדת בני בנימין, השאולים האלה שלא מוותרים, כהוא זה בפילגש בגבעה, כל מלחמת הזו שהם עמדו, לא ברור למה הם עמדו על שלהם, אבל שום כלום, לא ויתרו לשום דבר. אתם יודעים שככה אומרים, שאצל שאול היה איש צנוע מאוד, כמו שהיה מידותיו, שבכל, בסופו של דבר כמה אנשים נשארו אחרי המלחמה בפילגש בגבעה, כמה אנשים נשארו לבני בנימין, כל שבט בנימין נחרט כולו, נשארו 600 אנשים. אז אמרו להם שהלכו אחרי זה גם והוא מייבש גלעד, והיה גם בשילה. אתה לא יודע את כל הסיפור שהיה בשילה שם, איך זה מתנהל, בטח בדרכי הצניעות הגמורים. אבל אחרי השידוחים שם, יצאו שם ל-200 מבני שאול פתרו את הבעיה. למרתי 200, ל-199 פתרו את הבעיה. אחד לא פתרו לו את הבעיה, נשאר איש. ורץ עליו אחינועם, ואומרת לו, אתה שלי. מה קרה פה? מה העניין? היה איש כזה מאוד מופנע, רציני, אחראי, בסוף התחתן איתה, כן? היא גברה עליו. ככה כתוב, אחרי זה הוא ככה אמר לי יונתן, אמר לו ביטוי חריף בגלל הסיפור ההוא. כן? אין אצלו מצב כזה של כל מלוא רצינותו, אחריותו, הסיפור הזה גם שהוא הולך לחפש את האתונות, של אבא שאול כיבוד אביהם, סובב בכל הארץ כולה לחפש את האתונות לאבא שלו, באחריות, ברצינות, בדקדקנות, ואתה כיבוד אביהם. ועומד שם המן הזה, ומכריז על עצמו עבודה זרה, עוד אחר יעמוד שם, ובני בנימין לא יכרע ולא ישתחווה, ואין אצלו שום פשרות, אין אצלו שום הסתדרות עם החיים, אין אצלו שום דבר. נכון? אתם מסכימים? זה הסיפור? דבר שזה לא הסיפור. על זה אנחנו רוצים ללמוד על הדבר הזה. מה שדוד מלמד אותנו הרבה פעמים זה לימוד מיוחד, להסתכל על הפנים, לא למראה עיניים, לשפוט מציאות, נכון? אצל דוד היו לו חמורה של שגמו, היו לו 600 אנשים ריקים ופוחזים, כל מיני אנשים, אני יודע מה, שבו בצור, היו איתו שם, עבריינים, לא יודע בדיוק, כנראה עבריינים לא מסוכנים כל כך, אבל היו בחבורה שלו, נכון? ושאול, כתוב שבית שאול היו עליהם הקפדה גדולה מאוד על דוד המלך, שימי בן גירה, כך כתוב פה, נכון? בן שמעי, שמי אמר לו, צא, צא, יש אדמים מבליעד, כל הדבר הזה שדוד מסוגל לקחת אנשים שנהיים רחוקים ודחויים, עבריינים, ולא נסתובב איתם, ולהגיד גם בהם יש רואה, גם בהם אנשים טובים, הוא מחנך אותנו בדבר הזה, לא להסתכל על הצד החיצוני שבחיים, להוציא יש בהם פנים, יש בהם טוב, זה יכול להיות מופלאה של דוד, נכון? גם על שאול הוא יודע להסתכל בצורה, למרות ששאול עוין אותו ורודף אותו, לדעת לקלף, לדעת לראות שלא הצד התקשורתי, הגס, החיצון של היהודים, העם ישראל הוא הקובע את חייו. להתחיל לראות עדינות של פנים, של שירת חיים, ואצל שאול זה לראות את הכל ככה, רציני, מה שרואים, זה מה יש, איך אפשר, אי אפשר, בצבא של שאול להכניס עבריינים, לא יעלה על הדעת. מי זה להכניס עבריינים לשמה? שמה כולם צדיקים אחד אחד. האם זה הסיפור של מרדכי ואסתר במגילה? דבר זה לא הסיפור כל כך. קצת נתחיל לראות את מה שקרה. חזל אומרים שאסתר, יש כמה תארים לאסתר. אחד אומרים שכתוב, הייתה יפת תואר, יפת מראה, טובת מראה, יפת תואר וכו'. נכון? לך כתוב בפשט הפסוקים. חזל, יש ככה שני ביטויים עליה. אחד בת כמה היא הייתה? אחד אומר בת 60, אחד בת 80, אחד פשרה 75, שם משהו כזה בגילאיות של אסתר. לא כמו איזה צעירה יפהפייה שאנחנו חושבים עליה. דבר אחד. דבר שני, כתוב שהייתה ירק רוקת. אתם יודעים מה זה ירק רוקת? צבע ירוק. מה זה צבע זה? צבע ירוק. זה לא בצבע של עשב או צפרדעים. זה צבע של צהוב. יש מחלה שקוראים לה מחלת ירקון. מחלת הירקון היא מחלת הצהבת. כן? אז הירקון כזה הייתה חיוורת נורא. הייתה נראית כמו איזה קלף ישן, דבר שאין בו, שהוא יכול להיות, נגיד ככה, אני אומר שלמר עכשיו, סודת יסודה וכמה וכמה פשטים בסיפור הזה, לא, אבל לכאורה לא תפסו אותה בבית של מרדכי. למה לא תפסו אותה בבית של מרדכי? כי לא ידעו ממה. אין אסתר, בית אמר מולדתי, והיו לוקחים אותה מאיזה בית לקחו אותה, אז אפשר יהיה לדעת, תהיה לך ברחוב. יכול להיות למה יהיה לך ברחוב, בגלל שהיא לא פחדה, שהתפסו אותה, שם מחפשים לך שברו שנשים יפות, אישה כזאת שהיא לא שח בכלל להביא אותה לארמונו של המלך, היא יכולה ללכת, דווקא עכשיו מחירי הירקות יורדים לשפל המדרגה, בגלל שהאישה לא באה לקנות בשוק. כולם פחדים מהגזרה של החש וראש, אז שם שם נותן לקנות בחצי שקל קילו, אז כאן, הולכים לקנות לפרדים, תופסים אותם. אנחנו אומרים, יש שם, הרשעים האלה, הם לא מוצאים משהו בפיים. זה בעיה. כשאבי זיכרונו לברכה, הוא היה במחתרת, אז ישב בין התרום. יום אחד הביאו ילד בן 12, שהם הכירו אותו. נסו אותו, הביאו אותו האנגלים. ואז הם התחילו להגיד לו, אם הוא בא עם הבקבוק וכו', מילד הביאו. למה? כי האח שלו היה מבוקש. אמרו השוטרים הבריטים הביתה, לא מצאו את האח, לקחו את הילד. גילו, ילד קטן לנטרון, הרשעים. אז ככה, הילד לא מצאו, הלכו שם כולם, ככה כתוב בהגדה, כולם החביאו את הבנות שלהם בבית, שלא הביאו אותם לחשברוש. הלכה בה אישה בת 60, נגיד, הכי צעירה שמצאו בגמרה, שנראית כמו ירקרוקת כזאת, נכת ברחוב לתומה. צריך להביא מישהו, אז מביאים אותה לחש וראש. וטוב, אז מעניין איך, מתי היא שמעת ציווי, לא להגיד מה שמרדכי מצווה עליה, לא להגיד את המרות ואת מולדתה. טוב, זה מעניין מתי זה נאמר לה, אבל עכשיו מתחיל השלב הבא של החש וראש, מתחיל הביזיון הבא שלו. אתם יודעים, שם מגיעים אנשים לראות את המלכה, חשוב למלך שתהיה לו מלכה, ושואלים אותו מאיפה המלכה, אתם יודעים, מצאו אותה ברחוב, זה לא נעים, זה אסופית כזאת, זה לא דבר מה, נכון? מאיזה עם את? אני לא אגיד לכם מה, מה זה, אני לא אגיד לכם, אז מה זה, זה בושה, זה לא נעים, נכון? טוב, אז מה קורה פה? אצל אחשוורוש הוא לוקח אישה כזאת שהיא בא, היא כבר זקנה קצת, אומרים חזל, וגם היא נראית לא הכי טוב שבעולם, חיוורת כזאת, וגם לא יודעים את המוות מולדתה הסופית, וזה האישה שהחשברוש חושך בה ורוצה אותה לקחת על האישה. נגיד, אפשר ללמוד את המגילה באופן אחר. כתוב, אסתר, יש כוכב כזה, אסתהר, שהוא היה אצל הפרסים, כאילו אישה מאוד מאוד יפה וכו'. אבל נלך בכיוון הזה שדיברנו עליו. כתוב, לא מגיע את המוות מולדתה. זה כבר לא ברור אצל החשברוש הזה, מה זה, מה קורה פה? חז"ל פה מתחילים לפתור לנו מעט את החידה הזאת, ואומרים לנו שהיה חוט של חסד על פניה, ככה כתוב. אז אנחנו, מזה אנחנו מבינים שמה זה יפה תואר ויפה מראה בלשון הכתוב, זה לא שעומדים עכשיו לבחירת מיס עולם, שמה זה, בזה אנחנו עסוקים בדבר הזה. שאומרים יפה תואר, יפה מראה, אנחנו אומרים תוכו כברו. זאת אומרת, כשהתוכן של הצניעות והצילות הנפש בוקע דרך הפנים של האדם, אז רואים את החוט של החסד, והחשברוש, הוא היה, צריך להבין את זה, מה שקרה פה, הוא יודע להבחין בדבר הזה, בחוט של החסד הזה. מתחיל להתרחש פה דבר מאוד מרתק, אם נלך בדרך הזו. והוא, כשהוא רואה את החשברוש, כשאסתר אומרת לו, אני לא אגיד לך מאיזה עם אני, מה זה עושה לו? לרצות אותה פחות או יותר? זאת היתר. והוא מתרחש פה תהליך נוסף, שהוא, כשאנחנו היינו חושבים, ככה כתוב במדרש חכמים, כשאנחנו היינו חושבים שהעובדה שהיא אסופית ולא ברור מאיזה עם היא, זה גרירות הענקית, המלכה שבת שמה ולחות המערכות ולא יודעים מאיפה היא, אז זה לא ככה מתרחש. הכסדים אומרים שמה היא? כסדית. המדים אומרים שהיא מדית, זה שהיא לא אמרה מאיזה עם, פתאום מתרחש דבר הפוך. בוא נגיד, בוא נעשה, נלך שני צעדים ככה קצת אחורנית בשבילנו, ונגיד למרדכי ואסתר, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעולם, מה הוא? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעולם, מה הוא? שתגיע לשם, זה פשוט. טוב, אנחנו אומרים ליהודים הייתה הרבה שמחה, וגם גם ויזאטה, וגם חרבונה, ותלו אותם על העץ, ויש ליצנות, ויש כל סיסו וסיסו. אנחנו לא מדברים במצבים האלה, מדברים עכשיו בזמן האמיתי, שדברים מתרחשים וקורים. אנחנו יודעים שהדבר הכי גרוע שיכולה לקרות למרדכי הצדיק ולאסתר, זה להילקח לארמון אחשוורוש. לא חלמו שזה יקרה, היא כבר זקנה כמו שאמרנו, וכו'. אבל מה נלקח עד לשם? זה דבר הכי בלתי צפוי שיכול היה לקרות. בדבר בלתי צפוי הזה, פתאום מתרחש פה זה משהו שהטוב לב של הטובת מראה, אנחנו אומרים שהיופי הפנימי, הצניעות, הצילות הנפש, העדינות הזאת, היא לא מצליחה להסתיר את זה מעיניו של החשברוש. וכשהחשברוש אומר ומעלל אותה, אז העמים גם רואים, אנשים רואים את זה, פתאום אם נוסע להתחבא, לא בשביל אתה יודע מה, שביס וכל הדברים שאפשר בעולם, והולך פה בהפוכה. אז כל הכסדים אומרים שהיא כסדית, המדיר שהיא מדית וכו'. פתאום נוצר פה איזה מצב שהוא מגיע אלינו בצורה הפוכה לגמרי למה שאנחנו בכלל היינו מצפים לבוא ולראות. אולי ככה נגיד באופן ציורי, כתוב מרדכי יודע, לדעת מה שלום אסתר, נגיד בשלב ראשון להסתכל על הדבר הזה, להגיד הוא נמצא שם על ידי ארמון, שם כל מיני עצס כאלה, תעשי לו ככה, תעשי לו שיום אחד יברח מפה, תלבשי בגד כזה, בגד אחר, שלא תוכלי להסתיר את ה... שעם אסבך שיאללה ללכת. לא, נגיד אמרנו בדרך מסוים. עכשיו נמצאים פה, נגיד, מגיע לנו סיפור להבין איך מרדכי הוא מעכל את סדר המאורעות האלו שקורה פעלו לנגד העיניים שלנו. זאת נקודה שעליה אנחנו רוצים להתבונן. זו נקודת המהפכה הזאת שעליה אנחנו צריכים להסתכל עליה מעט. מגיע לנו מקרה של בגתן ותרש. נכון, בגתן ותרש, יושב שם מרדכי היהודי בשער המלך, ושומע שבגתן ותרש רוצים לשלוח יד במלך אחשוורוש. זה מה שניצב לפניו. הדבר הכי פשוט בשבילו של מרדכי, מה לעשות עכשיו? לבוא לשאול אותה אם הסם שבידם הוא הכי טוב. כן, הם רוצים לשלוח לו יד להרעיל אותו את אחשוורוש. מרדכי עכשיו מה יכול לעשות? לתת להם יצא יותר טוב איך לעשות את זה. וברוך השם, ימות אחשוורוש ונחזור הביתה. במיוחד בחזל, לא יותר מתארים את המצב הזה, אבל בכלל שהייתה אשתו, נכון? לא לבת, הכוונה לא תקרא לבת, אלא לבית. אז עוד יותר הצפייה שלו, שאשתו האהובה תחזור אליו הביתה. נכון? זה התרגיל שצריך עכשיו לעשות בדרך הנכון ביותר. ומה מרדכי הולך ועושה? הולך ואומר, מודיע לאסתר שבגתן ותרש רוצים לשלוח יד במלך אחשוורוש, והמלך אחשוורוש הזה בודק וחוקר בדברים, והוא מוצא שנכון הדבר ותלה אותם על העץ. למה אני מספר כל הסיפור הזה, שלכאורה אם אנחנו היינו ניצבים בעמדה של שאול, ככה היה מתבקש לנהוג. ומרדכי הוא לא נוהג בדרך הזאת. כמה שהוא עקשן מול המן, ולא קורע ולא משתחווה לאמן, יש פה עבודה זרה, אנחנו נעמוד מולו. כשמתחילים להתרחש מהוראות הללו, הוא רואה בהם יד השם. הוא ידע להסתכל אל התוך והפנים של המאורות הללו. איך? אני לא יודע. רוח הקודש מיוחד של מרדכי. מה שבאתי לקח אסתר לארמון אחשוורוש, הוא רואה בדבר הזה יד השם, הוא רואה בדבר חשוב שקורה. מתבונן בו, הוא מקשיב אליו, הוא שם לב אל הדבר הזה. וממנו שמה הנקודתו של מרדכי, שמה תחילה הישועה שלו, להקשיב אל הדבר הזה, להתמודד איתו, להבין, להשכיל, לראות שדברים הם לא בכדי. כל הדברים שקורים, למרות שזה המצב שהוא הכי הכי היה מתבקש ממרדכי לא לעשות ככה. נצא להגיד ככה עוד איזה מאמר ככה, להבין מה זה יפת תורה, אפילו מה שדיברנו על זה קצת קודם. אתם יודעים, כתוב של רחל ולאה, רחל, הלאה כתוב ונאה להרקות, נכון? אחרי שאתה טובת תור, יפת מראה. אבל כנראה שאצל לבן בחרן, היא עמדה שם ברשימה בתחתית המדרגה של משרד השידוכים. זה שם, היא לא הייתה ברשימה רחל, כי טובת מראה, הכוונה היא שתוכה כברה, או ברה כתוכה, נכון? בסדר? הדבר היסודי של מה שיעקב אבינו רואה, מה שאף אחד מאנשי חרן לא יכול לראות, זה היופי הפנימי של האדם. לשם אנחנו, על זה אנחנו רוצים לדבר. שמה, משמה מתחילה להתרחש כל המאורות כולם. שאנחנו יודעים להביט אל התוך, אל הפנים, ולא להסתכל על הצד התקשורתי הגס, שכולם מלהגים עליו, וכולם מדברים איתו. ופתאום מתחיל פה מסתר תהליך מפתיע, שהחשברוש שהוא רוצה בה, הוא מכיר בפנים שבה. ועמים כולם בעקבות זה גם אומרים, הוא כסדית, תימדית, יש פה איזה מלכה חדשה אצל המלך אחשוורוש, שכל אחד משתבח דווקא בגלל, היא כזאת חכמה, היא כזאת אצילית, כל כך משכילה, כל כך מבינה עניין, היא לא אומרת את העם שלה. ואצל מרדכי זה היה בהתחלה שהוא יזרוק אותה. ואצלהם מה זה הופך? שהם משתבחים, יש לנו עם מי לדבר בבית המלכות, כל אחד יש לו את השגרירה שלו שמה בפנים. אז מה שרציתי רק להגיד עכשיו, ההסתכלות הזאת של מרדכי להבין שיש פה מעשה השם, וזה לא משחרר אותו מלעמוד מול המן. ככה יש מאמר יפה של הרב ציודה, האחיות הישראלית, ושמכיר את המאמר של הרב ציודה, אז הוא שואל שם שהגויים, הם כל הזמן שואלים, למה העם הזה שורד בגלויות? מה תכונת הנפש היסודית של עם ישראל שהוא מצליח לעבור את הגלויות כולם? זאת אומרת, יש אומרים, זה עם כמו מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה. הוא לא מוותר לרגע אחד. הוא יעמוד עקשן על הפרינציפים שלו, לעקרונות שלו, תשרוף אותו לכבשני, זה למה מדורות האש, הוא לא ישנה מעמדתו כהוא זה. יש אומרים, זה עם של הסתדרות נקים, הם לא מבינים? יקחו להם את אסתר, יוצא זה מי שברך. לחוס לככה, גם שם מי שברך. כל דבר שקורה להם, אומרים יהיה טוב. היה ככה, יהיה ככה. מסתדרים, נשים אותה ככה, נחום תקום כזה. אתם מבינים? יש ככה מרציות, אתה מנסה לבחון את שאלת העוצמה הישראלית שהגויים מנסים להבין אותה, אז הם אומרים פעם כך, פעם כך. אומר רציות, זה לא נכון. זה אומה שיש לה נשמה, נותן נשמה לעם עליה. הנשמה הזאת, הייחודיות הזאת הישראלית שיש בה דבר השם, היא מאפשרת לה להופיע בצורות כאלה וכאלה בעמים. פעם אחת נהיה קשנים, ופעם אחת אנחנו נהיה בהסתדרות, ופעם אחת נהיה כשצריך זה ככה, וכשצריך זה ככה. זו עם הנצח. אצל מרדכי מגיע הדבר הזה במינון הנכון היסודי, להבין ולקלוט ולהרגיש את מה שמתרחש, את מה שפנים, את מה שקורה, ולדעת להרגיש את הנקודה הזאת ואת הנקודה הזאת. אני רוצה ככה לברר פה עוד נקודה אחת בהתאם לדבר הזה אצל מרדכי, והוא כתוב וילך מרדכי כשהוא ישמע על גזרתו של המן, נכון? על המקום לא חיכה לרגע אחד, ומה אמר? וילך מרדכי ויזעק זעקה גדולה ומרה. צעקה, זעקה, אתם יודעים, יש תפילה ויש צעקה. ויש צעקה וצעקה גדולה. וצעקה גדולה ומרה, נכון? זה יכולת מופלאה של מרדכי לעמוד ברגע הקריטי הזה. הוא לא מחכה שנייה אחת, מבין את ההתרחשות הזאת שעומדת על פרק עד הסוף, וזועק זעקה גדולה ומרה. במצב הזה זעקה גדולה ומרה, אנחנו צריכים להתבונן מעט, בגלל ש... איפה האמונה? נכון? פתאום, מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ישיע אותנו, לא? נצא מהמצב הזה. לא, ככה. יהודי רגיל אומר, יהיה טוב. מרדכי גם יודע לבטא את העמדה הזאת. אומר לאסתר, נכון, אני מחרש. תחרש עם העת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר. ואת בית אביך תובדו. אומרת, ביטחון הישועה, לכאורה, נמצא אצל מרדכי לגמרי. ומה הסיפור הזה של זעקה תצעק קצת? הרי בסופו של דבר הפיל פור של המן. מתי הפיל הפור של המן? מתי זה הולך להיות? עוד 11 חודשים, נכון? אם לא תהיה שנה מעוברת, איך זה הלך אצלהם שם? חודשים שלהם. אבל הם היו בניסן, נכון? תחת י' ג' בניסן, משהו כזה, שם התחילה התרחשות. מפילים פור ל... י"ג באדר, עוד 11 חודשים, אפשר להתארגן, לחשוב, יש קור רוח, ולראות השתדלויות, נעשה ככה, נעשה אחרת. מה אתה עכשיו זועק, זעקה גדולה ומרה? על הרגע, אין שנייה בחיים, מה אתה היסטרי? מה אין לך ביטחון הישועה? מה הדבר הזה? זעקה גדולה ומרה של מרדכי, מה היא? אתם מבינים את השאלה? בסדר השאלה? מובנת? למה?
אולי פני העם.
עוד פעם, לא שמעתי.
אולי שם, אולי לא היה במעלה גדולה.
אולי, מה זה?
עם ישראל באותה תקופה לא היה במעלה של קדושה, שיכול להינצל מהגדולה.
היה במעלה של קדושה.
אולי הוא לא היה ראוי לגאולה.
כן.
הוא צריך לעורר את העם.
אז לנצל את הרגע שאז עם ישראל היה ראוי לגאולה.
זה אותו זמן שהייתה החלטה של המעלה. ישראל היה
קצת
ירוד.
כן.
מבחינת
הקדושה.
כן. רוצה
לעורר אותה. ברור, ברור, ברור. אבל אפשר להתארגן. הזעקה הגדולה ומרה של מרדכי, היא צריכה ללמד. מה העניינה של הזעקה הגדולה ומרה הזאת? בסדר? צריך להבין שיש, יהיה בסדר. ברור. זה מין, זה ביטוי של השקפה. עם ישראל ניצב על סף תהום נוראית. מצד המציאות הזאת שמרדכי רואה לנגד עיניו, זה תהום אדירה. אתם מבינים? אנחנו עומדים על סף כיליון שלא היה כדוגמתו. שמה אנחנו, לא במקום אחר. זה הסתכלות של הפנים. זה לא הסתכלות של השכל. של השכל במובן הזה של יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר, יצרתי תהילתי, ספרו. זה לא זה. זה אמרו אנשים לפני שחרב הבית, אתם מכירים. אנחנו נמצאים בסכנה שאין כדוגמתה. נפערה תהום נוראית לנגד, מתחת לרגלינו. לא דבר אחר. אתם מבינים? זה לא הסתכלות של אדם שרואה, יש פה גזרה, ובוא נתחיל לטפל בה, ונעשה כל מיני דברים. הוא פוקד על אסתר להיכנס לחשברוש היום. לא בעוד חודש, לא בעוד חודשיים, לא בתארגנויות. התהום נפערה למתחת לרגלינו עד הסוף. אנחנו עומדים עכשיו למצב שאם לא נתחיל לזעוק היום, לא נהיה מחר. זה כוח נפשי עצום בתכלית עצמותו. שהיכולת שלו לקרוא ולהבין היא לא מושפעת, כי הוא זה מזה שיגידו יהיה טוב, ויגידו אנחנו ננצח, ובסוף אנחנו נסתדר, ואתם לא יודעים שככה וככה. אתם יודעים שגם בתוך המגילה כתוב, יש שם שאלה ששואלים בגמרא, והיא למה אסתר הזמינה את המן למשתה. אתם מכיר, נכון? בסוף המגילה כתוב למה אסתר הזמינה את המן למשתה, בגמרא כמה תשובות היא נותנת? הרבה תשובות היא נותנת, נכון? אחת, ויש תשובות מאוד מרתקות ומעניינות, שכולם מחשבות עדינות מאוד של פוליטיקה, של מסירות נפש. אתם מכירים את זה, נכון? מה? שהיא רצתה, אחת התוכניות שם שמחר היו שני אנשים תלויים בכיכר הראשית. מי הם השני אנשים? אסתר והמן. כן, היא מחסבירה לו פנים במשתה, עד כך שהתעורר את חמתו של המלך עליה ועל המן, והוא יתלה עוד שניים, אז לפחות לא יהיה המן. לא יהיה המן, היהודים ינצלו. או וכולי, כל מיני עצות פוליטיות כאלה. אבל היא אומרת דבר אחר. שלא יאמרו היהודים, מה? אחות יש לנו בבית המלך, והתייאשו מן הרחמים. מה פירוש? יש הבדל, מרדכי אוסף את כל היהודים שם בשושן הבירה, וצמים, ושק ואפר יוצא לרבים, ובוכים, וסכנה נוראית, ומה יהיה מחר, ומי יציל אותנו, בסדר, מפללים. ובוכים בדמעות של איש. ככה בוכים. בוודאי ככה היה. מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה, והשליח ציבור, וכל העם נאספים בשושן הבירה בשביל להתפלל ולזעוק וכו וכו וכו. באמצע תפילות מגיע שליח, תן מכה על הבמה. מה אומר הבמה? רבותיי, אתם יודעים מה קרה? אסתר הזמינה את המן למשתה המלך. אני מתחיל, אתם ברחש כזה. מה אנשים אומרים? מה הרחש מתחיל? מה אומרים? בוגדת, מוסרת, אתם מבינים? זה מה שאנשים מתחילים להתרחש. אסתר לוקחת את זה בחשבון, שככה יגיד עליה. בוגדת, ופתאום כל התפילה של שקל. מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? נכון, עד עכשיו תלו את יהבה במי? מה? מרדכי עכשיו ניגש לבימה, נותן מכה אחת על הסדר, ורועדים אמות הסיפים. הוא מתחיל להגיד שרמלות ממעמקי, בכוח, בעוצמה, בגבורה, שלא יתר, רבותיי, אם אתם לא תעמדו ותשפחו את נפשכם, ולא יהיה פה דמעות, ולא יהיה... שם אנחנו. תהום פעורה מתחת לרגלינו עד הסוף. אתם מבינים את הנקודה הזאת? אסתר כבר רואה אותם מתפללים בבית הכנסת בשושן הבירה, והזעקות שלהם הם ב-95%. 95% זה כלום. צריך להיות 100%. מסירות נפש לדבר השם, בתפילה, שפרי כמים מלבך נוכח פני השם, במובן המלא השלם שאי אפשר לדבר אפילו רבע או חצי ממנו. וזה אסתר, אסתר ומרדכי יודעים לדבר אחד עם השני בלי להיפגש. זה כוחו של דוד. אתם מבינים מה שם כוחו של דוד? לא לשפוט לפי שאני צריך להסתכל, לא לשפוט לפי מה שאני צריך לראות. אני יכול להבין ולחוש את הדברים בעומקם, משליחות שיש לי, מסירות נפש שיש לי, וכל מה שאני צריך לבוא ולהגיד מצד תוקף המציאות האמונית הפנימית, שזה הצילות הנפש וטוב הלב וברות הלב, כל מה ש... מי יעלה בהר השם, נכון, כי חפיים ובר לבב, שמה ליו. והמקום הזה של אסתר ומרדכי, שהם יודעים לדבר אחד עם השני בגודל הנפש הזה, בשביל להוציא, כשאנחנו רואים תפילה, תפילה היא נובעת משכלנו או מתהום הנפש שלנו? איפה נתבוקעת התפילה? איפה יוצאת התפילה? מהשכלה או מתהום הנפש? השכלה עוזרת, אבל היא לא התפילה, נכון? תפילה להעניק יעטוף, נשם, ישפוך שיחו, כל ספר תהילים של דוד המלך, זה הבאה הנפשית. למה? כי הנפש הישראלית היא רוצה טוב. תשחרר אותה לטוב, היא תרצח טוב, תרצה לשיר את שיר השם מצד עצם טבעה, נכון? מפנימיותה המסותרת היא שואפת אל חירותה המלאה הנפש הישראלית. אז היסוד, תבינו שאומרים איש יהודי היה בשושן עם השמו מרדכי, ואומרים איש ימיני, הוא איש ימיני לגמרי, הוא שאולי עד הסוף, פרינציפיוני, עקרוני, לא מבטר, אבל יש לו מבט פנימי של דוד המלך, הוא גם איש יהודי, הוא גם יכול לראות בנבחי הסיבות האלה את יד השם, ואת יד השם שנטויה עלינו לטובה כמובן, אבל כשאנחנו מגיעים אל עברי פי תהום, אז אין מילים לבוא ולהגיד יהיה טוב, יהיה בסדר. המציאות כולה, אנחנו נמצאים במקום שהקרקע מתמוטטת לנו מתחת לרגליים. זה המצב, לא מצב אחר. ומרדכי קורא את זה, וזו זעקה גדולה ומרה, ואסתר קולטת את זה, והם יודעים לדבר אחד עם השני, אפילו בלי לדבר אחד עם השני. וזה מה שמציל אותנו מהנפילה הגדולה והנוראית שלנו. זה מציאותנו באותו זמן. זה, כשאנחנו מדברים, נעשה פה איזה קפיצה קצת לאחור, בית מקדש הוא מקום של תורה או של תפילה? מה? אם היא תהיה בית תפילה, נכון? זבח, הבאה נפשית. אנחנו, כל עבודת השם של הקורבנות זה הבאת נפשנו, רצוננו, כיסופנו, געגועינו. איך זה מסתדר לכם היום ברושם של עבודת הקורבנות? תשימו את זה רגע אחד בצד, בסדר? זה גם צריך להיכנס ולהבין ולהשכיל את זה, אבל זה כל שמים, למדו בגמרא, שמים סנדרין מקורה של תורה, הוא לא, הוא שמה מרדכי היה מסנדרין, הוא ליד בית המקדש. על ביתי בתפילה זה הבאת הנפש שלנו, זה עקה, התפילה שלנו זה מקום הפנימי שלנו, המעמקים שלנו, הדבר הפנימי היסודי של ישראל שיוצא מן הכוח אל הפועל. וזה מה שמרדכי ואסתר מובילים את הציבור שם להביע את זעקתם מתוך התהום הנפשי הזאת שהגענו לשם, וזה מה שמחולל את כל הישועה הזאת. עכשיו פשוט רוצה רק לבוא להגיד שהתחלנו עם הפרינציפים של מרדכי, עם העקרונות שלו והעמידה שלו על כל תג ותג, הוא לא מוותר על שום דבר, יעמוד ניצב, לא יותר על התג האחרון ממשכון אורך. הכל יהיה ברור וניצב נגד העיניים. אך כשמסתכלים על המציאות ובנים אותה ומורים, קוראים איזה רופא, זה פלא מציאותי כזה, שמה, החשבי ראש הגס הזה פתאום לוקח את אסתר, מה זה קרה פה? ועמים רבים מסתכלים, הוא מתחיל לראות בזה יד השם. כשראה בזה יד השם, אז יגיד לי לחשבי ראש מטל וטרש. בסופו הדבר מזה נסתבב הישועה של בלילה הזה לדעת שנת המלך. לא שאנחנו אחרות נפשיות כאלה, זה לא פשוט לקבל. על כל פנים מה שאני רק רוצה לבוא להגיד, שמרדכי היהודי ואסתר, הבאת החיים הזאת של מגילת אסתר, זה הבאה של פנים החיים הישראלי. לקחת את הפנים הזה, לא רק במידה של... אני צריך גם לחזור לשאול ולהבין את מקומו. על כל פנים, זה מה שקצת... רוצים להגיד בינתיים בשאלות האלה. רציתי מה ברח לי מהראש? מה?
שאול.
לא הבנתי. כן, אבל היה לי משהו עכשיו להגיד בהמשך הזה. טוב, אני לא זוכר את זה עכשיו, על כל פנים, כשאנחנו באים להגיד על שאול, מידתו של שאול ומידתם של אנשי בנימין ואימם רחל, ככה יש לרז הצהל בעין אייל שבת בירורים מאוד מאוד עמוקים על רחל ולאה שבנו את שתיהם את בית ישראל שם. שאול ואימו רחל ובנימין הצדיק הזה, צריך לדעת שככה, שסדר הדברים הנכון, העתידי כמובן, סדר הדברים הפשוט הוא שרוח הקודש היא נחה על עולם שלם שלנו, כאשר אנחנו נמצאים בעולם שלם, זאת אומרת, אנחנו אחראים, והמציאות אין בה, זה נקרא שכוח הטבע הוא נמצא מסודר, וכל דבר עומד על עומדו, וכל המציאות כולה מסודרת בסיבה ומסובב, על גבי כל זה נחה רוח השם. אנחנו דיברנו על זה לא מעט, קשה קצת להרחיב בדבר, שלפעמים התנועת החיים שבאה ורוצה לראות דבר בדבר הדזיתי, בשינוי הזה, בדבר שהוא לא בדיוק מסתדר הכי טוב, שמה רואים ריבונו של עולם. אנחנו לא אומרים שמה רואים, אנחנו דווקא מצווים להסתכל עולם שלם, שהוא בנה במתכונתו ובסדריו, בצורה מאוד ברורה לחלוטין. ובמצב הזה אנחנו מבינים שיש עליו השראת שכינה. זה אותו שאול שאחרי זה הולך להתגלגל למרדכי ואסתר. אז אני... זה... להבין את הנקודה הזאת. בית המקדש, אמרנו, זה יסוד של הבאת הנפש שלנו, הבאת התפילה שבאנו. זהו, עכשיו, מגילת אסתר כתוב בפרק כ"ב בתהילים, שזה למנצח, על מה? על הילד השחר, נכון? שם זה מזמור כ"ב תהילים, מנצח הילד השחר. ושם זה מילותיה של אסתר, אלי אלי, למה עזבתני, רחוק משבתי, דברי שאגתי. אז מעניין מה זה הביטוי הזה של איילת השחר. מה זה איילת השחר? שמאירה, מה זה מין כוכב כזה? שמאיר, כשהחשיכה היא מוחלטת, עוד לפני איילת השחר שבקע אורה, לפני שעלה השחר, היא מבשרת את השחר. אז מה זה אותה איילת השחר שבקע אורה? מה זה הדבר הזה? איילת השחר, מה העניינה? מה זה איילת? מאיזה שורש בעברית מגיע איילת השחר? מה זה המילה הזאת איילת? מה היא באה להגיד איילת? יש שם של בחורה, בסדר, של בת, נותנים לה הרבה בנות אילת שחר, ואילת סתם, ואילה, אבל מה זה, ואיזה מילה זה מגיע? עוצמה וכוח, נכון? אייל, השם איילותי, נכון? גרמל כתוב, איילות זה הכוח והעוצמה. איילת השחר זה העוצמה של ישראל, כשהם היו אז איפה? תחת שלטונו של אחשוורוש, כשראש הממשלה זה המן הרשע. ואסתר היא זועקת, אלי אלי, למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שאגתי. נכון? זה המצב ההוא שעליו אנחנו מדברים. לכאורה זה מצב שהיינו באפס כוחו. אנחנו היינו במקום שהוא, גם תהום פעורה מתחת לרגלינו, עבד קיצנו ונגמרנו, עבדנו לגמרי, זה המצב שלנו שם. המצב הזה שהגענו אליו, וצריך לדעת מה קרה שם, למה נפלנו שם במגילת אסתר, זה שעד ימי בניין שלמה, שהיה לנו בית מקדש, היינו בתהליך של התעלות. מאברהם אבינו, מאסחה לגוי גדול, דרך יצחק ויעקב, אפילו אם ירדנו למצרים, עוד הייתה לנו כזאת שמועות כאלה של הברית בין הבתרים, נכון? דור רביעי ישובו הנה, ואנחנו, כל ירידה, אנחנו הולכים במגמה של עלייה, לכבוש את ארץ ישראל, בתקופת של שופטים, בתקופת של מלאכים, אנחנו נמצאים במהלך של מאות שנים, עד שבניין הבית נבנה, זה 800, 900 שנה מאז אברהם אבינו. זה הולך תהליך של כל הזמן הולכים ומתעלים, מתעצמים, מתגדלים, שופטים למלכים, כל מצב האומה, הממלכה שלנו הולכים, מסתדרים ביתר תוקף, ביתר גדלות, ואילו מתחילים ליפול, להגיע עד זה מצב שהמן אומר עלינו עם אחד מפוזר ומפורד. צריך לדעת, כשהיינו באיגרא רמא בגובה היותר עליון של החיים וירדנו לבירה עמיקתא, למצב מפוזר ומפורד תחת שלטונו של המן הרשע, זה מצב של ייאוש טוטלי. לא מבחינת, מבחינה של הייאוש, מבחינה של אובדן הדרך, של תקוות החיים שלנו, לא היו ימים קשים לאומה כמו ימים של אחשוורוש והמן. לא היה לנו יותר מזה. היינו אז באפס כוחות, בשום דבר, שום כוח שבעולם שלא היה מה לטובתנו, לא היה. דווקא במצב שאתה מגיע לשיא השכלול שלך בבית המקדש הוא בנוי ונוהרים אליו כל הגויים בזמן שלמה המלך, וישראל הגיע לשם ושקט בשענה שאתה גפת אותך תהנתו וזכינו לנבואה וזכינו לכל הפאר העצום שעליו חלמו אבותינו ואבות אבותינו, ולהגיע אליו ופתאום התרסקנו לפני חטאינו, גלינו ארצנו, התרסקנו, התפרדנו, הגענו למצב של חוסר אונים גמור. זה המצב של שפלות, המצב של ישראל שהיו באותו זמן. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שכל מה שהמן יכול לבוא עלינו, להשמידנו, זה לא בגלל גדולתו, גדולת אחשוורוש, והחוסר האמון שלנו בעצמנו. כל נתינת המקום הזאת, שיכול להיות מצב שהמן הוא כזה מתחזק, והחשוורוש הם מסכים איתו, וחותמים על יהודים לעבדם, זה בגלל שהיהודים אינם שווים בערך עצמם שום דבר. כי אנחנו היינו באיגרא רמא, עוד מעט נחזור לנושא של השיעור הקודם, צריך להבין אותו קצת. היינו באיגרא רמא וירדנו לבירה עמיקתא שבעמיקתא, התרסקות כל האיברים, פיזור כל האיברים שלנו, כמו זה השעיר לעזאזל הזה, שאין לו שום תוחלת ותקווה. במצב הזה יכול לעמוד עלינו אדם רשע ולרצות להשמידנו, ולכאורה כל חפצו ניתן בידו, והיינו במצב כזה מפוזר, מפורד, חסרי תקווה לחלוטין, רק לשים עלינו יד וגמרנו. אתם מבינים? זה המצב שמרדכי ראה אותו לנגד עיניו, והוא זק זקה גדולה ומרה, באמת הוא רואה תהום פעורה מתחת לאומה, עד כך של יאבד ממנה כל שם וזכר ואחרית. בסדר, מבין עושה מה שאני אומר עכשיו. מרדכי ואסתר, היעלות שלנו זה לא עכשיו גודל השרירים. היעלות שלנו זה האמונה התמימה והזקה הזאת שבנשמותיהם של ישראל, שבמצב הכי אפס, הכי נמוך, הכי שפל, הכי שחוק, הכי חסר תקווה, אפשר לזעוק זעקה גדולה ומרה, לעורר תלבבות, להחזיר להם את האמון בעצמם, לקחת אותם מחדש, להפוך אותם לעם בעל ערך עצמי וגדול שיכול ללחם כנגד כל אלה שקמים עליו לאחריתו. זה יסודם של מרדכי ואסתר. לנצח על הילד השחר, המצב הזה שאמרנו, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי, על המצב הזה הוא אפס. זה לא יכול להיות, לא יודע אם עוד יש פסוקים כל כך כבדים וקשים. בתוך המצב הזה, כל השאגות האלה, כל הזעקות האלה, זעקות אמת של מרדכי ואסתר, זה לקחת את ישראל האלה, הנתונים למשיסה ולביזוי ואפס מס וחידלון גמור, שעבד קיצנו ואין נתנו סבר וביטחון ישועה, לקחת אותנו, לרומם אותנו מהשפטות הללו ולהביא אותנו לחזור לאמון בעצמנו, עד כמה מסוגלים מעכשיו לעמוד כנגד כל הצרים אותנו. המעמד הנפשי הזה לא, הוא מעמד סגולי. במגילת אסתר נברא פה יסוד בסיסי שהוא מאיר לנו לדרכי עולם. כי מעולם משכנו על המנקודה הזאת. שגם שניפול למצב הנמוך ביותר, נמצא את כוחותינו בתוכנו לצאת משם. זה מה שמרדכי ואסתר יסדו ובראו וסדרו ברוח האומה שלנו. זה חוזר למה שאמרנו מקודם, זה התבוננות על פנימיותם של ישראל ועל התוך שבישראל. כמו שהרב כותב, אפילו הרחוק והפושע שבישראל תוכו רצוף אהבה. צריך לדעת להסתכל, לא לוותר על פני השטח, לא להגיד מה שעל פני השטח הוא לא כלום. צריך לעשות כל מלחמותינו, את כל הדברים שלנו, לדעת לבונן בהם נכון, אבל להאמין שבנשמתו של כל אחד מישראל, ולאסוף את, לכנוס את כל היהודים המפוזרים המפורקים הללו שעבדו עד קצה גבול היכולת של אובדן התקווה שלהם, לקחת אותם ולרומם אותם ולהביא אותם אל המקום הגבוה שלהם, זה התבוננות בפנימיות נשמתם של ישראל. בתהום, מה שהקדוש ברוך הוא יצרתי תהילתי יספרו, שהחיים הישראלים שניתנו בידינו, אף אחד לא יכול עליהם, ושום מציאות חיצונית לא תוכל להוציא אותם משם. אבל במצב הזה, אי אפשר לבטוח בכך שנגיד, ככה השם סידר אותנו, ככה השם ברא אותנו, בוודאי אין מעצור בהשם, כשאומרים, אין מעצור בשם, נושיע ברב ובמעט, הכוונה, למרות שאנחנו מעטים, נוכל להתגבר ולאסוף כוחות, ולעצור חיים, ולאסוף את כוחותינו הלאה, ולהתבונן קדימה, ולהאמין בעצמנו, לא שאין מעצור להשם, לעצור ברב ומעט, ומאלו הוא יעשה את מה שהוא יעשה. ברור, ברור חשבון הזמן. ואז, לנצח את השחר הזה, זה זמירתם של מרדכי ואסתר, במובן הזה של פנים החיים, זה יסוד של דוד שבדוד שמופיע אצלהם, ולכן זכו, זה עניינו של בנימין, שבית מקדש, כל מקומות ששרתה שכנה על ישראל, ובחלקם של בנשי בנימין, אמנם התחיל משאול, ושם לא צלחה דרכם של בני בנימין, אבל כשהמשיך הלאה, הופיע המן הרשע, ואלה הם הבינו שזה מה שנשאר להם מאביהם שאול, או היה אבא בדיוק, אולי איזה דוד, רבא רבא שלהם. אז מלחמתה מול המלאק הייתה מלחמה הזאת של לבנות בית להשם. זאת אומרת, להופיע את נפשם של ישראל, השואפת, הרוצה, המאמינה, הבוטחת, ששום דבר באמת לא יכול עליה לרצות את הטוב, להתמלא בגבורה, להתמלא באמונה. וזה אפשר ככה להתבונן בעניינם של מרדכי ואסתר. טוב, אני אגיד רק ככה, שכחתי להגיד את דבר אחד קטן, ככה באמצע טיפה, ככה מאוד 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 מעניין, זה קשור להקשרים הקודמים שדיברנו עליהם. כתוב, בפסוקים כתוב, הצילה מכלב, ומעלה תשחתו, הצילה מכלב, יחידתי, נכון? איך כתוב שם? מיד? מה? כתוב ככה, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, או שיעני מפי אריה, ומקרני רמים אני תעני. ככה כתוב בפסוקים. אז כתוב שאסתר, אני חוזר קצת על הקשרים הקודמים שדיברנו עליהם, ההסתכלות שלהם, של מרדכי ואסתר על המציאות, מה שקורה במעברים הנפשיים העדינים הללו, עוד כשהיינו בעומקה של הצרה. כשאסתר כתוב, שולח את המרדכי לחשברוש, כתוב בתלבש אסתר מלכות, נכון? לא כתוב לבשה בגדי מלכות. מה היא לבשה? מלכות. מה זה כוונה מלכות? עוצמה, זו הופעה, זה כל העצות הרגויות, זה מורל גבוה. כך היא הולכת להופיע לפני החשברוש, נכון? ככה צריך להופיע. היא הייתה באמצע התענית, נכון? היא התחילה לתימי התענית שלה. היא רעבה, היא צמאה, אבל בתלבש אסתר מלכות. כיוון שהגיעה לבית הצלמים, ברחה ממנה כל רוח הקודש שהייתה לה. ואז התחיל לצעוק, אני אלי למה עזבת, אני למה? אתם יודעים מה זה נקרא שם את בית הצלמים הללו? זה דברים מטומטמים לגמרי, דרקונים כאלה, כל מיני, לא יודע מה, דברים שמפילים על נפש עדינה, חתחתי וזוועה. זה עבודה זורה כזאת, ממש היום בנורא, נפש עדינה ישראלית רואה דבר כזה, שזה בא להפיל איזה חיטתו על האדם, להפחיד אותו, לעשות לו כל מיני ציורים דמיוניים של שדים ורוחות. שם עומדת שם בבית הצלמים הזאת, והיא מרגישה שכל כוחותיה עוזבים אותה, והיא צועקת, אלי, אלי, למה עזבתני, רחוק משעתי דברי שאגתי. אז אומרת בגמרא שמה, שמה, אולי מה שאתה דן אותי שוגג כמזיד וכו', השאירה את זה בצד, אבל זה לא, מרדכי לימד אותי שזה לא, אלא מה, שמה קראתי הוא כלב. זה כלב, זה כלב בן כלב. מי זה הכלב? לא אמן, אלא חשברוש. האיש הזה שניצב מולי הוא כלב. כלב בתנך הוא כחיה השפלה והבזויה ביותר. זה אדם בזוי ואדם שפל. שמה בגלל שאני קוראת לאיש הזה אחשוורוש כלב, אז רוח הקודש הסתלקה ממני. היא אומרת לעצמה, נכון. מאז מיד פסוק הבא אומר, אושיעני מפי אריה ומקרני רמים, מקרני רמים אני איתני. זאת אומרת, הוא אריה, הוא לא כלב. זאת אומרת, לדעת לראות את הגודל שבדבר. לא לראות, אתה יכול תמיד לקחת באופן תקשורתי כל דבר קטן, להנמיך אותו, להשפיל אותו, להביא אותו לקצה הדיוטה התחתונה ביותר של השפלות. כשאתה שמע, אז אתה שפל, אתה נמוך, אתה... אבל אם יש לך עיניים יותר פנימיות, יותר חזקות, לראות את יד השם, לראות גבורה אלוקית, זה מן השמיים המליכו את אחשוורוש הזה. אז הכוחות שלה חוזרים אליה. זה שתי צורות של מבט על מה שקורה. כשאתה מסגל לעצמך מבט גס על החיים, נמוך, אז כולם כמו כלבים, שפלים, אנשים נמוכים. כשאתה מתחיל להסתכל אחרת, ואתה רואה פה יד השם, ואתה רואה פה גדלות, אתה זוקף את הקומה שלך עצמך, ואתה יכול להמשיך לצעדים הבאים שלך. אמרתי את זה, זה בהקשרים הראשונים, שלדעת על המעברים, אלא לא המעבר הזה שאספו אותה לבית אחשוורוש, ששם נגמר הכל, באמת ככה, וזה היום ונורא. אבל מבעד לכל החשקה הזאת, לראות את יד השם, לראות פנים שבדבר, לראות צדק אלוקי, ולדעת להתמודד עם הדברים האלה, וזה מה שמרדכי משכיל את אסתר, מבינים את זה ביחד, וזה בני בנימין הצדיקים האלה, אוחזים בדרכו של דוד, לראות את הפנים שבדבר, עד לכך שבעצם באמת נמלן מדוע, אבל זה אמרתי, הרב בן היה מסביר לאלה ולאלה את הדבר הזה, מה גדולתם של בני בנימין עוד יותר ממידתו של דוד, עד לכך שבמבט הזה הם זוכים להשראת שכינה תמיד בחלקם, בית המקדש תמיד יהיה, שכינה תמיד תהיה בחלקם של בני בנימין. טוב, זאת השם, לילים הייתה תורה ושמחה לסוד בעיקר.